בעזרת השם, הבוקר נכנסנו לכל עם ישראל בארץ ובגולה, נכנס לתאריך שנקרא עשרה בטבת. האמת שאנחנו לא נדבר על תאריך, אנחנו נדבר על מערכת רוחנית שנקראת עשרה בטבת, של כל העולם נכנס אליו. והמערכת הרוחנית הזאת היא טובת מאיתנו הרבה יותר מלא לאכול ולא לשתות. הרמב״ם כותב על היום הזה ככה: יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיהיו בהם, כדי לעורר הלבבות, לפקח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשה נוערים ומעשה אבותינו שהיו כמעשה נועתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, כמו שנאמר: והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. עד כאן לשונו הקדושה. דבר אחד אני רוצה להגיד לפני שאני ממשיך בהסברים. מה שכתוב פה שאבותינו ואנחנו חוטאים באותו חטא, אסור להבין את זה כפשוטו, כי אבותינו היו הרבה הרבה יותר גדולים מאיתנו, הרבה. רק תסתכלו דור אחד אחורה, אנשים שחיו פה כמו הבבא סאלי, קצת יותר, יש לנו בעל הסולם, אנשים כמו רבי נחמן, בעל התניא, אורחי המשנה, הגמרא. אנחנו מדברים פה עכשיו על הרבה הרבה אחורה, על דורות שהיה קיים בית המקדש, שהקריבו קורבנות בבית המקדש. מה שאנחנו ומה שהם זה לא אותו דבר, שירידת הדורות. אלא מה הרמב״ם פה מתכוון, שבכל זאת הוא אומר שאנחנו והם צריכים להתוודות על תוך חטא? אז כמו שאומר חז"ל, שמי שלא נבנה בימיו כאילו נכרע בימיו. אבל מה זה אומר? אם אני והם לא באותה רמה, והם עשו עבירות לרמה שלהם, ואני עושה לעבירות לרמה שלי, אז למה כביכול כוללים את זה באחד? התשובה לדבר הזה נעוצה בפנימיות התורה. בעל הסולם מסביר דבר מרתק. הוא אומר שבעצם מה שהלכו אבותינו ואנחנו, זה על אותו קו. הקו הזה נקרא עניין של רצון לקבל. זאת אומרת, יש לזה הרבה שמות, יצר הרע, משחדי חיביה, קליפת הנחש, אבל בשתי מילים, רצון לקבל לעצמו. שלוש מילים, רצון לקבל לעצמו. זאת אומרת, שכל הפעולות שאני עושה, בין אם זה בגשמיות והדברים הכי חיצוניים, ובין אם זה יכול להיות גם בתור עולם התורה, בתור הלימוד שלי, המצוות שאני עושה, שהכל מטרתי והכל אינטרני. זאת אומרת, אני חושב בכל פעולה איך אני ארוויח. יש הרבה רווחים שאפשר להרוויח. אפשר להרוויח ממון, ואפשר להרוויח כבוד, ואפשר להרוויח שליטה על אנשים, ואפשר להרוויח אלף ואחת דברים גם מתוך המצוות והלימוד תורה. יש אדם רוצה להרוויח עולם הבא, יש אדם רוצה להרוויח עד פה. יש כל מיני רווחים. עכשיו, אם אני עובד בעצם בחיים שלי בצורה כזאת אינטרנית, שאני מחפש כל הזמן למלות את עצמי, אז זה בעצם הפך הקדושה. עכשיו, מה העניין של ירושלים? ביום הזה, הנביא אומר, הנביא חזקל, שהוא הוא צפה את הוא חזה את חורבן הבית, אז הוא בעצם כותב שמה: ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם כתוב לך את שם היום הזה, עצם היום הזה וכולי, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. אז בעצם מה שקרה בעשירי בטבת, מלך בבל צר על ירושלים. זאת אומרת, מה הכוונה צר? כולם מבינים, הצבא כיתר את העיר, אף אחד לא יוצא, אף אחד לא נכנס. לא להתבלבל עם יזן בתמוז, גם שם היה מצור, אבל מדובר על בית ראשון ובית שני, לכן התאריכים שונים. אז בעשרה בטבת צר מלך בבל על ירושלים, וככה התחיל בעצם חורבן הבית, שבסופו גלינו מארצנו. עכשיו, כל הפרטים האלה הם נכונים היסטורית, אבל הם גם נכונים כשאנחנו באים לתאר את המערכת הרוחנית. במערכת הרוחנית, מה נקרא ירושלים? הסברנו את זה כמה פעמים פה. ירושלים, עיר הקודש, זה מדרגה בנפש האדם, זה מדרגה רוחנית בנפש האדם. ירושלים שבלב, היא בנויה בעצם משתי כוחות, יראה ושלמה, שלמות, יראה ושלמות, זה הנוטריקון של המילה ירושלים. מילה ירושלים נובעת משתי מילים, ירא ושלם. זה מראה שתי קווים בהתנהלות האדם, נקרא קו ימין וקו שמאל, שאדם בונה איתם בעצם דרך השם, שהיא נקראת קו אמצעי. מה אנחנו רוצים להגיד? ירושלים שנחרבה, הלב שנחרב, הוא בעצם עבד הפוך. כשאנחנו עובדים מבחינת ירושלים, נקודת הקדושה שבנפש האדם, אז אנחנו עובדים כמו הבורא. כשם שהוא רחום, אתה תהיה רחום. כשם שהוא חנון, אתה תהיה חנון. בשתי מילים, הפוך לרצון לקבל. זה נקרא רצון להשפיע. הבורא הוא טוב ומטיב, היה, הווה ויהיה. לא השתנה, אין בו שום שינוי עכשיו, וגם הוא לא ישתנה לעולם. הבורא פועל בצורה אחת כלפי המציאות. היא בצורה של הטבע. אנחנו פועלים בצורה אחת כלפי המציאות, שהיא קבלה. והמטרה שלנו היא להפך את הדבר הזה. זאת אומרת, ללמוד מהתורה איך להפוך להיות משפיעים כמו הבורא. זה נקרא אדם קדוש. אדם, קדושה זה הבדלה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים עם קדוש זה עם נבדל. אדם קדוש זה אדם נבדל. אישה קדושה שגבר קידש אותה היא נבדלת. היא עכשיו מותרת רק לאותו בן אדם. אסור ללכת עם גברים אחרים. אני יוצא שקדושה מראה על הבדלה. הבדלה ממה? הבדלה מהרצון לקבל. זאת אומרת, אדם קדוש זה אדם שהפריש את עצמו מכוחות הקבלה, הוא השתמש רק בכוחות השפעה. זה נקרא קדושה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בעצם ביום הקדוש הזה? ביום הקדוש הזה אומרים לנו שאנחנו מתענים על אותו חטא שעשו אבותינו. אמרנו שהם לא ברמה שלנו, אלא אבותינו עבדו באותה שיטה של קבלה, ואנחנו עדיין משתיתים את החיים שלנו על הדבר הזה. עכשיו, אנחנו נגיד בהסבר קצר שהרצון לקבל הוא החורבן של כל המין האנושי. בין אם זה כל אחד בחיים שלו, ובין אם זה כל האנושות. הסברנו את זה הרבה פעמים. אתה יכול לראות את זה בכביש, ואתה יכול לראות את זה במערכת הבריאות, ואתה יכול לראות את זה במערכת הכלכלית והמשפטית והאקולוגית. נסביר את הדברים. נגיד באקולוגיה. אומרים לאדם עכשיו, תקשיב, יש זיהום אוויר, יש התחממות גלובלית, לא טוב לנסוע יותר מדי במכונות, מכוניות או להפעיל מזגנים וכן הלאה. הוא באמת אכפת לו לבן אדם, מה אכפת לו? חם בבית, מפעיל 7 מזגנים. יש לו כסף, יקנה 4 מכוניות, לא לאישה ולשתי הילדים אם הוא יכול. לא אכפת לו עכשיו שזה מזהם את הסביבה. למה? כי אכפת לי רק מעצמי. אותו דבר בתזונה. אדם אומרים לו עכשיו, תראה, הבורקס הזה הוא לא בדיוק שיא הבריאות. והשתי כפיות סוכר בקפה, ואתה עושה 7 קפה ביום, 14 כפיות ביום, היום צום, נכון, לא נורא, זה קצת להגדיל את האיסורים. אז זה לא בריא, אבל הוא אכפת לו, הוא יושב כל היום בכולל או במשרד או זה, הוא צריך את הקפה. עכשיו, אז הוא לוקח כמויות כאלה של סוכר ובצקים וכן הלאה, מה קורה בסוף? נהיה חולה. אותו דבר, כל המערכות, הבריאות, האקולוגית, המערכת הכלכלית, המערכת החברתית, המערכת המשפחתית. למה כל הגירושים היום? יש לך עשרות עצומות של, 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 של גירושים, למה? אותו דבר, רצון לקבל לעצמו. הבן זוג נכנס הביתה, היא צריכה לשרת אותי. היא צריכה לכבד אותי, היא צריכה לבשל לי, והיא צריכה כל היום לפנק אותי. והוא מה אומר? והיא מה אומרת? הפוך, הוא צריך לכבד אותי, הוא צריך למלות אותי, הוא צריך לתת לי ולשרת אותי. ואם הוא לא עושה ככה, אז מתגרשים. אז יוצא שהמערכת הקלקול, בין אם זה בפרט ובין אם זה בכלל, שכל האנושות ושל כל אחד מאחד מאיתנו, היא השתתת החיים על הרצון לקבל. עכשיו, כשאנחנו אומרים שבעשרה בטבת צר מלך בבל ירושלים, את צריך להבין מה זה המילה צר. כתוב שלא נבנתה ירושלים, לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. מה זה אומר? ירושלים זה נקודת הקדושה שבאדם, נקודת ההשפעה שבי. צור זה מישון צרות הלב, צרות העין, צרות היד, שאדם לא מוכן שמישהו אחר יהנה על חשבונו. זה מסמל את הרצון לקבל ואת הרצון להשפיע. אז לא נבנתה הצור, אלא מחורבנה של ירושלים. ברגע שנחרבת ירושלים הפנימית שבלב, מתחילה להיבנות צור, מתחיל להיבנה הטומאה שבאדם. עכשיו, ביום הזה אמרנו שבבל, בעצם מלך בבל, בא וצר על ירושלים. מה הכוונה? אז מסביר הזוהר הקדוש והארי הקדוש מסבירים שמלך בבל זה מלך הבלבול. זאת אומרת, בבל, כשאנחנו מדברים על בבל, אנחנו מדברים על בלבול. מה מתבלבלים? כשאדם אומר על תמה טהור ועל טהור תמה, זה נקרא בלבול. יש תפילה בכניסה לבית המדרש שלא אומר על טהור תמה, לא אומר על תמה טהור. כן, כמו שאנחנו עושים עכשיו, התבלבלנו, לא הבנו את ההנחה. ראיתם, אפשר לעשות ציבור שלם. זה טעות שלנו. אז יוצא שאדם צריך מאוד להיזהר, אבל מה זה באמת לא להגיד על טהור תמה ועל תמה טהור? אז שהסברנו פעם פה מה זה הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ולילה, מה זה הנותן לסכבי והאחים בברכות השחר, בינה להבחין בין יום ובין לילה. אז כביכול שהאדם יש לו יכולת להבחין בין יום ולילה. אבל זה לא כזה חוכמה להבחין בין יום ולילה. בלילה חושך, ביום אור, גם ילד בן שלוש יגיד לך, עכשיו לילה ועכשיו, ועכשיו יום. על זה צריך לתקן ברכה בברכות השחר? יש דברים יותר גדולים לרומם את הבורא. אז האמת היא שעניין של יום ולילה זה עניין של גילוי והסתר. בזמן גילוי לאדם יש תענוג מהמצוות ומעשים טובים, הוא רואה בזה, הוא מוכן להתבטל כלפי זה, הוא מוכן לתת יגיעה לדבר. ובזמן שאדם בחושך, אז הוא רק ניזון כל החיים שלו מיבלי העולם הזה. עושה עוד פעולה, לקבל עוד קצת כבוד, עושה עוד פעולה, לקבל עוד קצת ממון. אבל בסופו של דבר, כשאדם מתבלבל, אז הוא כל החיים שלו קורא לחושך אור, ולאור חושך. ואז אתה רואה בן אדם שהשקיע 40 שנה מהחיים שלו על קריירה, עוד 20 שנה לישון לפחות. כן? אנחנו ישנים הרבה, אנחנו ישנים שליש מהחיים מינימום. אז יוצא שבעצם בן אדם מה עשה? מגיע לעולם העליון, אומר לו, מה עשית? איפה היית בשחרית? במשרד? בסדר, איפה היית בעשרה טבע צמת? אבל לא, היה לי עסקים, היה לי זה. אז יוצא שהוא השקיע כל החיים על דבר, עכשיו הוא קיבל מזה הזנה. זה לא שהוא לא נהנה מזה בחיים. קיבל מעמד, קיבל כבוד, קיבל משכורת יפה, אבל בסופו של דבר זה לא המטרת החיים. אז יוצא שהוא אמר על אור חושך והחושך אור. מה זה האור? אז אור זה הרצון להשפיע. אם אני מחפש, דרך אגב גם בקידושה אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אדם יכול ללכת ולרצות ללמוד את כל השס, אבל למה? כדי אחר כך להניח את כל הספרים של השס, לעמוד עליהם, ולהגיד לכולם, תראו כמה אני רם וגבוה ואיזה השגות רוחניות יש לי. אז יוצא שזה לא רק מדברים על חילונים ודתיים, אלא מדברים כרגע על איך אני תופס את העולם. אם אני תופס את העולם שהוא צריך לשרת אותי, זה נקרא בלבול, שמלך בבל שולט עליי. ואם אני תופס שאני צריך לשרת את העולם, וזו האמת, ואהבת לערכה כמוך, אז יוצא שאני מתחיל לעשות את התיקון. עכשיו, מה קורה ברגע שמלך בבל שולט? אז הוא צר לירושלים, מחריב את בית המקדש, את קודש הקודשים, ומגלה את עם ישראל. איך אנחנו מסבירים את זה בפנימיות? אז קודם כל בית המקדש הוא יכול להיות רק בירושלים, כי הסברנו שלירושלים זה נקודת הקדושה שבאדם. ובית המקדש זה המקום שיש שם השראת שכינה. עכשיו, מה זה השראת שכינה? השראת שכינה זה שכינה, זה האור ששוכן בכלי. איך הוא נקרא שכינה? הכלי זה אנחנו, זה הרצון לקבל כנסת ישראל שהיא מתגבשת כאחד, כל נשמות היהודים, אז יכול לשרון האור האלוקי, לשכון האור האלוקי בתוכנו. אבל כל עוד הוא לא, כל אנחנו נפרדים, אז הוא לא שוכן. למה אנחנו נפרדים זה מזה? רצון לקבל, פשוט מאוד. שניים נפרדים בגלל מריבה על כבוד, שניים בגלל מריבה על ממון, שניים בגלל... אבל הכל אבלים. סופו של דבר אנחנו פרודים זה מזה. אנחנו לא מחוברים. ועל הסולם מסביר שאנחנו דומים לסק של אגוזים עם ישראל. כי סק של אגוזים, כל האגוזים כביכול בסק. מה זה הסק? צרות, איסורים. תיקח את הצרות, כל אגוז הלך למקום אחר. איך צריכים להיות? כמו נוד של מים. קט של מים, תכניס טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, מה קורה למים? אחד. ככה צריך להיות. עכשיו, יוצא שברגע שהאומות העולם שבתוכי, במקרה הזה מדברים על מלך בבל, שולטות על בחינת הישראל שבתוכי, מה זה בחינת ישראל ואומות העולם? נסביר בקצרה. יש 10 כוחות נפש. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, נצח, הוד, יסוד, מלך. השלוש הראשונות זה נקרא גר, גימל ראשונות, והשבע התחתונות נקראות זת, זין תחתונות. השלוש הראשונות, כתר, חוכמה, בינה, זה נחשב כוחות היהודי שבתוכי, כוחות הישראל. זאת אומרת, כל דבר שהוא בחינת ישראל, ישר אל, ישראל ישר אל, זאת אומרת, כשם שיעור רחום היא אתה רחום. כל תכונה של השפעה בתוכי שיוצא ממני, במחשבה, דיבור, מעשה, כוונה, רצון, כל חמשת הדרגות שיש באדם, אם יוצא ממני השפעה, זה נחשב בחינת ישראל, ישראל שולטים. כוחות הישראל שבתוכי שולטים. אם יוצא משהו אחר מהרצון לקבל, כוחות אומות העולם. עכשיו, למה זה שבע? אז הסברנו שכל בחינה היא בנויה מ-10 ספירות בעצמה. נגיד חסד, יש בתוכו מדרגת כתר שבחסד, חוכמה שבחסד. אז זה שיש לנו 7 מדרגות, כל אחת יש לה 10 קומות. אז ביחד זה 70. זה 70 אומות העולם. כנגד זה 70 פנים של התורה. אז עכשיו, 70 אומות העולם שבתוכי, אם אחת מהן משתלטת עליי, אז הישראל, בעצם כוחות הישראל גולים מארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ זה הרצון, ישראל ישר אל. הרצון להשפעה זה נקרא ארץ ישראל. וכשמלך בבל בא וצר עליי ומבלבל אותי, ואני כל החיים שלי אומר על דבר שהוא לא קדושה, שזה הדבר הנכון וזה קדוש לי, אז יוצא שכל כוחות הקדושה מתוכי מסתלקים, ישראל גולים מארץ ישראל, והמצב הזה גם נקרא המצב שאנחנו קוראים לו שכינתא באפרא. מה זה שכינתא באפרא? שכינתא באפרא, הכוונה היא שכל חשיבות של הקדושה נעלמת. זה שכינתא באפרא. מה שאדם צריך לחיות חיים של נתינה, של לדון את חברו לכף זכות, של הכנעה לבורא, של קבלת עול מלכות שמיים, כל זה נראה בעיניו דבר תפל שאין בו טעם. כאפר. אפר אין בו טעם. וזה נבחן שהשכינה מוטלת באפר. כל פעם שמזכירים אפר, זה עניין קליפת הנחש. הנחש, האוכל שלו זה אפר. כל דבר שהוא טוען כמו אפר. אז כשהוא שולט עלינו, זה העניין. אז יוצא לסיכום שאנחנו בעצם ביום 10 בטבת, שזה לא רק יום בתאריך בלוח שנה, אלא זו מערכת רוחנית שנכנסים אליה. אפשר להיות במערכת הזו, מערכת התיקון הזו כל השנה. אבל היום, זה היום שמציין את הדבר הזה, ואנחנו צריכים לצום ולהתענות בכדי לזכור את הקלקולים שהיו בעבר, ולדעת שגם הקלקולים האלה קיימים היום. ומבחינה פרטית, מלך בבל צר על ירושלים היום, וכל אחד יסתכל בעצמו ויגיד על עצמו האם זה אמת או לא. והתיקון הוא באמת להתענות ולצעוק לבורא, שישחרר אותנו מהמצור הזה של מלך בבל, כדי שנוכל להקים את ירושלים במהרה בימינו. אמן. אמן.